וארובות השמיים נפתחו. כלומר, ב-17 לחודש השני. מהו החודש השני? מצאנו שתי דעות בחז"ל. יש מי שאומר, החודש השני הכוונה למר חשוון, ויש מי שאומר שהכוונה ליער. יער. כן? מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. רבי יהושע אומר שזה שני לתשרי, כלומר, מר חשוון, ורבי יהושע אומר שזה שני לניסן, דהיינו יער. מחלוקת. קובנים כתוב כאן ב-17 יום לחודש השני. אז בואו נלך למשל לפי השיטה של רבי אליעזר, על מנת להקל בלימוד, אנחנו נלך באופן עקבי אחרי השיטה של רבי אליעזר, שזה התחיל בי"ז במר חשוון. אז אנחנו נאמר, מה פירוש הביטוי שני? שני הכוונה, שני לתשרי. עכשיו בואו נמשיך בפסוק, בפרק ח', פסוק ד', כן. ותנח, פרק ח', פסוק ד', ותנח הטבע בחודש השביעי ב-17 יום לחודש על הרי הררת. כן? כך נאמר. זאת אומרת שהיא נחה ב-17 לחודש השביעי. מה זה חודש שביעי? בואו נסתכל לרגע ברש"י. רש"י אומר, כן, מי שיש לו רש"י, סיוון, והוא שביעי לכסלב שבו פסקו הגשמים. כלומר, אנחנו מונים 7 חודשים מכסלב, הוא שביעי מכסלב. מאוד תמוע, נכון?
כן.
טוב, בואו נמשיך. ככה רש"י אומר, כן, שבכסלב פסקו הגשמים, כי הגשמים ירדו רק 40 יום, נכון? ואחר כך הלכו המים וגברו, ואז בחודש השביעי להפסקת הגשם, אז נחה הטבע על הרי הררת, שזה בעצם החודש השמיני בשנה, אבל זה השביעי לכסלב.
טוב? לכסלב אנחנו מגיעים 40 יום ועוד...
נכון. שבאותו סיפור, לא, אתה מונה את החודשים להתחלה אחרת. בואו נסתכל לרגע באחד פסוק ה' ואנחנו נראה את גודל התמיה. והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. בעשירי באחד לחודש נראו ראשי הערים. עד החודש העשירי. למה הוא נקרא עשירי, החודש הזה? אומר רש"י, בואו נראה עשירי. אומר רש"י, זה אב שהוא עשירי למר חשוון. כלומר, הוא לא עשירי, לא לתשרי ולא לכסלו, הוא עשירי למר חשוון. כן, ממש משכנע, נכון? מה שאומר רש"י.
אני איבדתי לגמרי.
אין ציר נקודה זמן.
שום דבר פה לא מסובך. מה?
אני גם לא כל כך הבנתי את השני לתשרי, שביעי לכסלו.
אתה אומר שחודש הוא שני. הוא שני למה? נכון. אז הוא שני לחודש תשרי. כלומר, יש חודש תשרי, ואחרי זה חודש מר חשוון, נכון? לכן אומר לך רש"י, י"ז לחודש השני, כלומר, בחודש שהוא שני לתשרי. אחר כך רש"י מסביר לך, כשמגיעים לחודש השביעי, הוא מסביר שביעי, לא שביעי לתשרי, אלא שביעי מאז מר חשוון. נכון? ואחר כך הוא אומר לך, חודש העשירי, בכלל זה עשירי, כלומר, לא, סליחה, השני זה עשירי לכסלו, והשלישי זה עשירי למר חשוון. כלומר, כל פעם נקודת ההתחלה של הספירה משתנה לפי רש"י.
ואמרנו לפי רבי אליעזר,
הוא נקרא החודש השני. נכון. אחר כך כתוב
בחודש השביעי נתן לך טבע.
כן, כלומר, פה זה תחילת הגשמים, פה זה מנוחת הטבע, ופה זה נראו ראשי ההרים. ברור?
Okay.
אם כן, יש לנו פה שלוש מאורעות, שכל אחד מצוין באיזשהו חודש, כשבעצם מדובר על החודש, כל פעם נקודת ההתחלה של הספירה משתנה.
אבל רש"י מסתדר עם רבי אליעזר.
אני לא מבין מה שאתה אומר. רש"י מסביר לי שכשהתורה אומרת שני, היא מתכוונת שני מהתחלת השנה. כשהיא אומרת שבי, היא לא מתכוונת לשבי מתחילת השנה. כשהיא אומרת עשירי, היא גם כן לא מתכוונת לעשירי מתחילת השנה. אלא כל פעם נקודת ההתחלה של הספירה משתנה. זה כזה מסובך להבין? לא. בסדר? זה לא מסובך להבין. אז נא לעשות איזשהו מאמץ אינטלקטואלי מינימלי, אני לא צריך לעשות את הכל בעצמי. הלאה. בפרק... נכון. עכשיו, נא להסתכל בבקשה בפסוק י' ג', פרק ח', פסוק י' ג', והיא באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח את מכסה הטבע, והנה חרבו פני האדם. כלומר, פה, כן, פתיחת מכסה הטבע, זה קורה בחודש הראשון, נכון?
כן.
בחודש הראשון, אומר רש"י, תשרי. כלומר, אנחנו שוב מונים החל מתשרי. ובחודש השני, פסוק י' ד', ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ, כלומר, בחודש השני, הלא הוא, שני לתשרי, כלומר מר חשבן, יבשה הארץ. כלומר, יש לנו פה התאריך הראשון, הרביעי והחמישי לפי התחלה אחת, כן, הכל מתחיל מתשרי. התאריך השני מתחיל מכסלב, התאריך השלישי מתחיל מחשבן. כלומר, יש לנו פה איזושהי בעיה במניין הזמני. ברור? עכשיו, מה לחץ את רש"י להגיע לזה? מה?
מה זה משנת שיש מצוות
בנוח כאילו? לכאורה. כן? זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה שלחצה כנראה את רש"י, וזה לא מסתדר. עכשיו, אחת הסיבות שרש"י כתב את מה שכתב, בגלל שמניין הימים לא הסתדר לו. אם אנחנו קוראים את הפרשה, אנחנו רואים שמניין הימים לא מסתדר לו, בהנחה שלוח השנה שהתורה משתמשת בו הוא לוח השנה שלנו. זאת אומרת שיש חודש אחד מלא ואחד חסר, אחד מלא, אחד חסר. ברור? אבל האמת היא, וכך נמיד לדעת הרמב"ן, אם אנחנו נמנה רק 12 חודשים שיש בהם 30 יום כל אחד, ואז יש לנו שנה של 360 יום ולא 365, זה דווקא מסתדר. אבל יש פה בעיה, שהרי השנה איננה של 360 יום, כי אם של 365. אז נצטרך פה להתחיל להיכנס לתיאוריות כמו של וניקובסקי, שטוען שאורך השנה השתנה, ושכדור הארץ היה זז יותר מהר פעם, ולכן באמת השנה הייתה של 360 יום. כפי שעולה ממספר מסורות, הן מצריות והן אצטקיות וכדומה. אבל הדברים האלה הם באמת מופלגים, וקשה לקבל. כל פנים רש"י לא קיבל את זה. מה שלא יהיה, העולה הוא שספירת הימים של המבול איננה ברורה. עכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד איזושהי בעיה. בן כמה היה נוח כשהוא נכנס לטבע? הוא היה בן 600 שנה, נכון? בן 600 שנה. כשהוא יוצא מן הטבע, בן כמה הוא? לפי מה שכתוב בפסוק י' ג' 601. כלומר, יוצא שנוח הוא זקן בעוד שנה, נכון? אם תסתכלו לרגע אחד בפרק י' א', לא בפרק י' א', כי אם בפרק... בפרק ט', פסוק כ"ח. ט', פסוק כ"ח. פסוק כ"ח. אז כמה זמן חי נוח לפי זה? לא. לכאורה, אם הוא חי 600 שנה עד המבול, וכשנגמר המבול הוא בין 601, והוא חי אחרי זה עוד 350 שנה, יוצא שהוא חי 951 שנה. נכון? נא להסתכל בבקשה פסוק כפתט. ויהי כל ימי נוח, 900 שנה ו-50 שנה. וימות. חסרה שנה. מה עושים עם השנה הזאת? על דרך המטאפורה אני מקבל. זה לא חיים, אתה אומר. מה, זה לחיות ככה, להיות בטבע שנה שלמה? מה, זו האמת? קשה לומר. יש פה איזושהי בעיה בספירה. כאילו שנת המבול לא נחשבת. זה מה שהוא מציע. אבל השאלה היא, קודם כל אני רוצה שהשאלה תהיה ברורה. השאלה היא שלכאורה שנת המבול איננה נחשבת. אולי נוכל אולי מזה להניח, אולי אפילו זה מוכיח, שהמבול לא ארך שנה. נכון? אמנם, כשאנחנו מסתכלים על התאריכים, כשאנחנו מסתכלים על התאריכים, כתוב שתחילת המבול היה בי"ז במרחשוון, והסיום זה שנה אחר כך בכ"ז בחשוון. חיי נוח. ושסיום המבול בכ"ז במרחשוון בשנת 601 לחיי נוח. יוצא שבאמת המבול ארך שנה ו10 ימים. נכון? רש"י מסביר מה זה 10 ימים האלה? זה 10 ימים שיתרה שנת חמה על שנת לבנה. אז באמת נראה שעברה שנה. אבל אפשר להסתכל על זה אחרת. נא להסתכל בבקשה עוד פעם בפרק ז'. נכון, זה מה שלכאורה עולה מפה. נא להסתכל בבקשה עוד פעם בפרק ז', פסוק י"ב. מה כתוב שם? ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. כתוב כאן שהגשם היה לארץ 40 יום ו-40 לילה. עכשיו, אם נסתכל בפסוק, בפרק פסוק ו', נכון לנו הפתעה. ויהי, כן, פרק ח', פסוק ו'. אתה מסתכל בפרק ח', פסוק ו'. כמה אני צריך להגיד את זה? רק שנייה. מצאת פרק ח' פסוק ו'? אל תיקח ממנו. עכשיו אתה מוצא עכשיו ח' ו' אחרי שבלבול לך את ה... בסדר. טוב, ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון הטבע אשר עשה. כאילו עברו רק 40 יום.
נכון, אמרנו שפתיחת המכסה הטבע הייתה
אחרי שנה. ופה כתוב, ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון הטבע אשר עשה. אז מה אנחנו מוכרחים להניח? שבעצם לא עבר אותו זמן בחוץ ובפנים. כלומר, מחוץ לטבע עברה שנה. בתוך הטבע עברו 40 יום. ואז יוצא שבעצם מדובר פה בספרות של זמן שונות לחלוטין, ואז באמת לא הזכין נוח בשנה, כי הוא נשאר בתוך הטבע. השאלה היא, למה באמת החילוק הזה? למה בחוץ עוברת שנה, ובפנים עוברים 40 יום? ההסבר הוא פשוט. בחוץ מדובר בשנה של הטבע. כלומר, המבול הוא מהפכה בטבע. כל העולם החיצוני נתון לשלטונו של אלוהים. אלוהים, אלוהי הטבע, שהופך את הכל. אבל בתוך הטבע מה קורה? מתן תורה, נכון? כלומר, נוח מקבל את התורה. כמה זמן לוקח לקבל את התורה? 40 יום ו-40 לילה. כלומר, זה הזמן התורני, המוסרי, נאמר. זה הזמן שעובר על נוח. ולפי זה, הכל מובן. כן, מה אתה אומר? ואז יוצא לפי זה שמובן מדוע רש"י כל כך, לכאורה, לא מסתדר עם הזמנים. כלומר, זה שרש"י כל פעם מתחיל מחדש את הזמן, הוא רוצה להראות לנו שבעצם אתה לא יכול למדוד את הזמן של המבול. בדיוק, כן.
אם מה שאני שואל זה בגלל שלא הייתי בתחילת השיעור.
כאלה, כן.
לא יכול להיות שהזמן שאומרים שחיי המבול 40 יום, זה מתכוונים ממועד לפני, כמו שכתוב לפני, ונגיד אחרי 10 חודשים, שחיי המבול.
כן, כן.
אז מאז עוד 40 יום.
אתה צודק. ככה רש"י באמת לכאורה הסביר. כן? ואז הוא אומר, ואז רש"י אומר לנו דברים תמוהים ביותר. כי כתוב שבשבע עשר יום לחודש השני, אז התחיל הגשם, ויהיה גשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. יוצא לפי זה שמתי נגמרה ירידת המים, ירידת הגשמים?
חודש השני זה...
לא, נגיד מחשבן, מתשרי, כן? כלומר, חודש השני, אומר רש"י, חודש השני לתשרי. אז מתחילים הגשמים. אחר כך, הגשמים נעצרים, יוצא לפי זה בכף זין בכסלב. נכון? 40 יום אחר כך. אחר כך כתוב, התנח הטבע בחודש השביעי, על הרי הררת. אומר רש"י, מה זה חודש השביעי? שביעי לכסלב, לא שביעי לתשרי, אלא שביעי לכסלב, שבו ירדו הגשמים.
שביעי למתי שהפסיקו?
נכון. דבר תמוה מאוד. אני יוצא לפי זה שבאמת החודש השביעי הוא באמת החודש התשיעי. אבל הוא נקרא שביעי כי זה שביעי לעצירת הגשמים. פסוק אחד אחר כך כתוב, בחודש העשירי נראו ראשי הערים. אומר רש"י, מה זה העשירי? עשירי למר חשבן, שבו התחילו הגשמים. אז בכלל, לא לתשרי, לא לכסלב, אלא פתאום למר חשבן. יש לנו ספירה שלישית. אחר כך כתוב שבחודש הראשון, כלומר, ורש"י אומר, ראשון זה תשרי, פתח נוח את מכסה הטבע אשר עשה. ובחודש השני, ב-27 לחודש, יבשה הארץ. אומר רש"י, מה זה שני? שני לתשרי גם כן. זאת אומרת ש... אז יש פה חמישה תאריכים, ששלושה מהם נמדדים מתחילת השנה, אחד מהם מתחיל מכסלב ואחד מחשבן. אם כן, יש פה איזשהו קושי בספירת הזמנים של המבול. הסברנו שמה שלחץ את רש"י בדבר הזה, זה שבאמת ספירת הימים לא מסתדרת אם אנחנו מניחים שהחודשים הם חודשים כמו שלנו. זאת אומרת, חודש אחד מלא, חודש אחד חסר. חודש אחד מלא, חודש אחד חסר. כן? 29-30. אבל אפשר לומר שמדובר בחודשים אחרים משלנו, חודשים של 30 יום כל אחד, בשנה שהיא עשויה מ-12 חודשים של 30 יום, ואז יוצא שכמה ימים יש בשנה? 360 ולא 365 כמו אצלנו. ואז יוצא שאפשר לסדר את כל התאריכים האלה מתחילת השנה. אבל אז זה מניח שני דברים מוזרים. א', שספרו את החודשים אחרת מאיתנו, ב', שהשנה היא קצרה מהשנה שלנו, שזה דבר שקצת קשה לבלוע אותו. ברור? לכן אין לנו ברירה, אלא לומר שבכלל ספירת הימים היא אחרת לגמרי. זו תזה שלישית. והיא, מה שאני אומר, שבתוך הטבע עברו 40 יום, ומחוץ לטבע עברה שנה. והראיה שלי, לכאורה, מפסוק ח' פסוק ו'. מפרק ו', פרק ח', פרק ח', פסוק ו'.
מי אומר את זה?
אני.
כן. שהיו שני זמנים בתוך הטבע.
כן.
עדיין זה לא מסביר לנו שמחוץ לטבע,
מחוץ לטבע?
עדיין זה לא מסביר לנו איך מחוץ לטבע מסתדר הזמן הרגיל.
מדוע הוא שינה את ההתחלה כל פעם?
אפילו בלי שנכון מדוע הוא שינה. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים ש... זאת אומרת, מה שכרגע מסתדר לי זה שהיו שני זמנים. יש 40 יום שעברנו בתוך הטבע. יש כנראה משהו כמו שנה שעברה מחוץ לטבע.
כן.
אבל עדיין לא מסתדר הנושא, לא מתיישב העניין של 360 ו-365.
כן, לא מסתדר. כן. אלא אם כן, כוונת התורה בכוונה להראות לנו שהזמן הזה לא מסתדר. כאילו שזה זמן שאי אפשר לספור אותו. מטושטש בכוונה. להגיד לך שאי אפשר, שאין התחלה וסוף לשנה ההיא. כיוון שהשנה הזאת יצאה מחוץ לזמן.
והעניין שמקדים 40 יום ל-40 לילה, שמקדים יום ללילה.
טוב, כן, אתה שואל, מדוע לא כתוב 40 לילה ו-40 יום? ההסבר הוא פשוט מאוד. מדוע בדרך כלל הלילה קודם ליום? בדרך כלל. כמו בבריאת העולם, נכון? והערב היא בוקר. למה בבריאה הערב קודם לבוקר?
כי האור נברא אחר.
למה האור נברא אחרי החושך? כי מההיעדר עוברים להוויה, כלומר מן העין אל היש. קוראים לזה בעברית שלנו זמן אופטימי, נכון? מהיעדר מציאות אל הישות, אל המציאות, נכון? זה זמן אופטימי. מתי אנחנו, ולכן גם בשבת זה כך, יש לנו יוצא מן הכלל אחד בהלכה, זה הקורבנות. שקורבן, למשל קודשי קודשים נאכלים ליום ולילה. למה? כי זה הכיוון ההפוך, מן ההוויה אל היעדר, מן היש אל העין.
מקודש קודשים אתה רק
תרד לכל? מה? קודשי קודשים, לא, כשאתה אוכל קודשי קודשים, קורבנות. מה אתה עושה עם הקורבן? אתה לוקח בהמה שהיא חיה, ואתה שוחט אותה. כלומר, מן ההוויה אל היעדר. ואתה אוכל את הבהמה הזאת. מסקנה, אתה עובר, כל פעם שאתה עובר מן ההוויה אל היעדר, היום קודם ללילה.
אבל זה לא הולך, בגלל שאני מעלה אותה?
אתה מעלה אותה, אבל מבחינת העולם שלך, אתה מעדיר אותה. היא נעדרת מעולמך.
העולם של הקורבן, של...
אני לא נגד קורבנות, אני אפילו בעד קורבנות. אני רק אומר שאתה פה מעדיר את הבהמה. היא עוברת מהוויה אל היעדר.
בפיזי, אבל ברוחני בעצם היא מתעלה.
לבהמה אין רוחני.
לא, כאילו אנחנו מעלים כאילו את כל המציאות.
אנחנו מעלים את המציאות, אני אומר, רק שבעולמך הדבר חסר. נכון? כן או לא? בסדר. לכן זה יום ולילה שאחריו. כן.
אז איך הרב מסביר את התאריכים בימים? זאת אומרת, אם זה 40 יום ו-40 לילה, כאילו זה מה שהיה בטבע, ובחוץ השנה, אז איך מסתדרים התאריכים?
התאריכים האלה? הם לא מסתדרים. אלא הם נכתבו באופן מפורש, בצורה שאנחנו צריכים לפרש כמו רשי, כדי שנבין שהזמן הזה הוא לא זמן. כלומר, כן, זה כמו שמשל בחלום. בחלום יכולים להיות הרבה דברים סותרים אחד את השני, נכון? זאת אומרת, אפילו גם התחלה שונה כל פעם. כי מבחינתנו השנה ההיא שמחוץ לטבע איננה שנה קיימת. כלומר, היא שנה חלומית. ומאחר והיא שנה חלומית, היא מחוץ לעולמנו. לכן אפשר להתחיל אותה מתי שרוצים, כל פעם.
אבל איך נבין מזה שהמפנים היה 40 יום ובחוץ
היה שנה? זאת האמת.
איך אבל נבין?
מה הבעיה?
לא, כאילו מזה איך אני מבין את זה?
לא מזה אתה מבין. אתה מבין את זה מפרק ח' פסוק ו'.
אבל אני יכול להגיד גם שזה היה שנה ועשרה ימים.
זה נכון, זה מה שקרה בחוץ, אבל יש בעיה שזה סותר את סוף פרק ט'. שבסוף פרק ט' כתוב שנוח חי אחרי המבול 350 שנה. נכון? אם אני עושה חשבון, יוצא ככה, שאם נוח היה בן 600 כשהוא נכנס לתוך הטבע, והמבול ערך שנה אחת, ואחרי המבול הוא חי 350 שנה, אז המסקנה היא שנוח חי 951 שנה. כך כתוב, לכאורה, בפסוק כ"ח, ואילו בפסוק כ"ט נאמר שנוח חי 950 שנה. ההפרש הוא אחרי מאמץ אחד. זאת אומרת, יש פה שנה שלא הייתה, נעלמה מן העולם. אם תאמר שהמבול ערך באמת רק 40 יום ו-40 לילה, אז זה מובן. בסדר? כן.
איזה סיבור הדבר הזה? ידוע לנו איזה קורבנות כבר הכיר שהוא יצא מהתיבה?
מן הבהמה התיאורה.
אז מה זה אומר לגבי, יש הרי הגבלה לגיל של הבהמה. אם אמר שהזמן היה יותר משנה, אז
הוא כבר הולך
על הגיל, כי הוא הולך על קורבן איזה שנה אחת.
יפה.
אבל אם זה 40 יום, אז לא עבר שנה לבהמה.
טוב, זה דרך הדרוש שאני מקבל. אם כי יכול להיות שאצל האומות לא חייבים כל כך להקפיד דווקא על השנה. אבל אתה צודק, כן, יכול להיות שזה הסבר יפה. כן.
יש מפרשים, לא זוכר בדיוק מזה, שאומרים שזה
שנוח
היה כל כך הרבה זמן בטבע, אז זה כאילו עונש.
נכון.
אז אם
זה
40 יום,
הוא היה... גם זה עונש.
40 יום,
כתוב. תראה, למשל, יש חייל שאמר לחבריו לסרב פקודה, קיבל 28 יום בפנים. גם זה עונש.
יחסית זה לא
הרבה. אני לא יודע, לא יודע מה זה 40 יום. אתה יודע מה זה 40 יום עם חיות? כל החיות, להאכיל אותם וזה?
חודש וחצי.
חודש וחצי. אתה לא יודע מתי זה הולך להיגמר. זה עוד יותר גרוע. אתה לא יודע כמה זמן זה יהיה. כן? האי ודאות. כן, זה אוכל אותו. כן? האריה מתלונן, הג'ירפה אומרת, צר לי פה, אני כל הזמן כופף את הצבא. תראה איזה חיים זה. כן.
בספירה מבריאת העולם.
כן.
השנה הזאת יש לנו...
זהו, זו השאלה. זה מחלוקת בין הסופרים. בין סופרי השנים. כלומר, יש למשל שנת יציאת מצרים. יש לך דעות שונות, איך לחשב אותה בין הראשונים. לפי השנה, איך שאנחנו סופרים, עכשיו השנה הזאת לא נחשבת. למרבה הפלא. או שהיא כן נחשבת. לא, לא נחשבת. כן, לא נחשבת. כן, מוזר.
זה הרבנים
הכבוד. כן, כן, מי הרבנים. אנחנו אמרנו את זה בערך שלוש פעמים בשיעור הזה, ואני אמרתי באיזה פסוק זה נמצא. בפרק ת' פסוק כ"ט. כ"ח. בסדר? עכשיו, מדוע אני יורד עליכם? הרמב״ם אומר, בהלכות תלמוד תורה, שאם הרב...
הרמב״ם אומר, איך צריך ללמד תורה?
אז אולי פעם כדאי שנראה. בהלכות תלמוד תורה. בספר משנה תורה. בספר המדע, פר הלכות תלמוד תורה. הרב שלימד, הנה הוא כותב, הלכה ד'. הרב שלימד ולא הבינו התלמידים. לא הבינו. לא יכעוס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, עד שיבינו עומק ההלכה. וכן לא יאמר התלמיד, הבנתי, והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו ורגז, יאמר לו, רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה. לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו פעם ראשונה או שנייה והוא לא למד, אלא אחר כמה פעמים, שאם נתבייש מדבר זה נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא אינו למד כלום. לפיכך, אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. במה דברים אמורים? בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר, מפני עומקו, או מפני דעתן, שהיא קצרה. אבל אם ניכר לרב, שהם מתרשלים בדברי תורה. למשל, הרב אמר, נא להסתכל בפרק כ"ב, פסוק ד', ורק אחרי שהרב חזר על זה ארבע פעמים, פתאום בן אדם נזכר שהוא צריך להסתכל בפסוק. כן, זה הדוגמה. אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה, ומתרפין עליהם, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם ולהחלימם בדברים, כדי לחדדם. כתוב. וכעניין זה אמרו חכמים, זרוק מרה בתלמידים. בסדר? לכן אם הרב שם לב שלא משקיעים מינימום של מאמץ, אז הרב צריך לרדת על התלמידים שלו, מה אפשר לעשות. טוב, כן, בבקשה. כן.
דבר ראשון, הרמב"ן לא נפסק להלכה.
הוא לא נפסק להלכה ועוד איך? ועוד איך? היה בשולחן ערוך.
למה הרב פעם אומרים הרב משהו על זה? גם במדע, פה, והרב אמר שזה שטויות.
כי זה נכון.
אז זה חלק שטויות וחלק זה דברים...
זה השטויות בגלל שזה לא... זה המדע שהיה בזמן הרמב״ם, והמדע הזה יתברר כשטויות, מה אפשר לעשות?
העיקרון. אז איך מחליטים
ה... צריך ללמוד, בשביל זה לומדים תורה. בסדר? טוב, הלאה. אנחנו כן בסיפור המבול. יש באמת שאלה גדולה, זה אני חושב שאתה דיברנו על זה, האם המבול היה בכל העולם כולו או לא? פשט הפסוקים מורה שכן היה בכל העולם כולו. אבל יש לנו כמה קשיים לקבל איזה מסיבות היסטוריות וארכיאולוגיות ואחרות.
דיברת אז פעם על...
כן.
על קין.
כן, כן, אמרתי. יש כמה סיבות, כמה מקורות, הן מדרשים והן ארכיאולוגיים והן היסטוריים. שמכריחים אותנו לצמצם את ההיקף של המבול, ולכן כל אחד יכול לפרש כפי הנראה לו. אבל בכל מקרה, יש הבדל לפעמים בין מה שהתורה מספרת, הרושם שעולה מן הכתוב, לבין העובדה המדויקת. בגלל שמה שחשוב לתורה זה לחנך אותנו. היא רוצה ליצור אצלנו את הרושם שהאנושות שאחרי המבול היא אנושות חדשה לחלוטין. וזה אמת. כלומר, לא הרי העולם... שאחרי המבול, כי הרי העולם שלפני המבול, גם אם נוכל למצוא רציפות היסטורית במקום זה או אחר. מובן. טוב. פרק ט' פרק ט', כן, יש ברית חדשה שנכרתת עם האדם, כן, למשל, ט', פסוק א', ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ, ומורחם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה, ובכל דגי הים בידכם ניתנו, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, ואך את דמכם בנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם יד איש אחיו אדרוש את נפש האדם, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ואתם פרו ורבו שירצו בארץ ורבו בה. פה ניתנה אם כן ברית לאדם, ניתן לו גם היתר וגם איסור. הותר לו לאכול בשר, מכאן אתה למד שעד עכשיו היה אסור לאכול בשר, ונאסר עליו לאכול עבר מן החי, וגם יש חזרה על איסור הרציחה. כשבעצם פה יש השלמה אם כן של שבע מצוות בני נוח. למדנו שלאדם הראשון ניתנו שש מצוות, לנוח ובניו ניתנה מצווה שביעית, איסור עבר מן החי, הנלווה אל היתר אכילת בשר. השאלה היא, למה הותר לאדם לאכול בשר מכאן ואילך? מצאנו שתי הסברות שונות אצל רבותינו בדבר הזה. ההסבר האחד הוא ההסבר של הרמב"ן. הרמב"ן אומר שלפני כן לא הייתה זכות לאדם ליטול בעלי חיים ולאכול אותם.
בנון?
הרמב"ן, כן, בנון, בן נחמן. היה איסור לאדם ליטול בעלי חיים ולאכול אותם, משום שהאדם לא, משום שהחיים של בעלי חיים ניתנו להם על ידי הקדוש ברוך הוא. אז מי אתה כדי ליטול חיים ממי שהקדוש ברוך הוא נתן לו חיים? כן? הגיוני, זה רצח. אבל אחרי המבול בעלי חיים ניצלו בזכות האדם. אם כן, מי נתן להם חיים? האדם. מסקנה, הוא מותר לו לגבות מס. הדגים, הדגים באמת לא בכלל זה, לכאורה היה צריך להיות אסור לאכול דגים, נכון? דייג אוהב דגים, אז למה אוכל אותם? אלא שהדייג, שהדג, סליחה, הדג אין בו כל כך חיות.
הוא רע,
כן? מה? כן, יאספו. יאספו להם כל דגי הים. כלומר, הדג זה על גבול החיים והיעדר החיים. כן? לכן שחיטתו היא באסיפתו. אבל לגבי שאר בעלי חיים, אומר הרמב"ן, פשוט האדם גובה מס, כן, בזכות הצלתו את החיים, כן.
אבל אם אני מבין נכון, בסוף פרשת בפרק א',
כן,
שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן לו
לרדות,
הוא נתן לו אותם תחת שליטתו.
נכון, נכון. נתן לו לשלוט, נכון? מה כתוב שהוא נותן לו ל...
רדו.
נכון, הבנתי. רדו.
לרדות זה מלשון להוריד.
לא, לרדות הכוונה לשלוט. לרדות זה לשלוט. בוא נבדוק מה כתוב בפרק א'. כתוב גם בפסוק רגע פסוק כ"ט, פרק א' פסוק כ"ט, ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה. מה הוא אומר לו במפורש? מה הוא יכול לאכול? נכון? ושם הוא אומר לו רק צמחים.
אבל מה המשמעות
הרדוע? הוא יכול לרכב על החמור, הוא יכול לחלוב את הפרה, הוא יכול לגזוז את הצון, כן? הוא יכול לעשות הרבה דברים. הוא אפילו יכול לאכול מבשר של בעלי חיים שמתו.
נבלה?
מה? נבלה. כן? בעל חיים מת, מותר לאכול אותו.
מה התיקון
בשביל? מה?
היום כאילו זה יותר החמרה, כי יכול מפעם.
נכון. כן.
כל
רבס על
הארץ יושב עוד
אפס
חיה, את כל עשב
לאוכלה. אז מה?
אבל
לאוכלה
זה רק על
העשב? את כל ירק עשב לאוכלה. כן? אז מה הבעיה?
אז לאוכלה זה רק על העשב, הוא גם התחלת הפסוק על כל החיה או כל עוף השמיים?
אני לא מבין. כתוב בפסוק כ"ט מה הוא נותן לאדם לאכול, ואחרי זה הוא כותב מה הוא נותן לבעלי חיים לאכול. ברור? לאדם הוא נותן לאכול מן העשב וזורע הזרע ומכל פרי העץ, ולבעלי חיים הוא נותן מן העשב ולא מפרי העץ. מובן? כתוב מפורש. עכשיו, יוצא לפי זה שפי הרמב"ן. הרמב"ן בעצם אומר, זה פה עניין של תן וכך. עשינו חוזה. אני מציל אתכם, את המין שלכם, אבל מותר לי לגבות מס, לאכול קצת מכם. מה המשמעות של הדבר הזה? שלפני המבול אין יחס בין האדם לבין בעלי חיים. אחרי המבול ישנה אחדות אורגנית בין האדם לבין בעלי חיים. כלומר, האדם ובעלי החיים הופכים להיות גוף אחד גדול, נרחב, מורחב. כן, למשל, בתוך הגוף שלי חלקים אוכלים חלקים כל הזמן. נכון? הגוף אוכל את עצמו. חלק מן הגוף אוכל חלק אחר של הגוף. אף אחד לא בא בטענות על זה. נכון? למה? כי זה הוויה אחת. זה ישות אחת, אז היא מלווה לעצמה. כן? מה, לפני כן לא אכלו.
אז זה כאילו... זה היה שונה? כאילו לא הבנתי.
לפני כן לא אכלו... לפני כן לא אכלו בעלי חיים. למה? כי אין שום קשר בין בעלי חיים לבין האדם. לכן אין שום סיבה שהאדם ישתלט על בעל חיים ויאכל אותו. מה, אם הם אכלו אחד את השני? יכול להיות. מה? לא כתוב.
כתוב שאפשרנו, שהם גם ניתן להם לאכול.
השאלה אם יש בעלי דעה.
אם כתוב את זה,
יכול להיות, יכול להיות. איך כתוב? ואריה כבקר יאכל תבן. בסדר?
אבל...
מה? כן, נו, אז מה?
בגר משינוי, מה הסיבה של הרמב"ן?
אז לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ן, הסיבה של השינוי זה שפתאום התגלתה איזושהי תלות בין האדם לבין הבהמה, שהביטוי המקורי שלה זה שהוא הציל אותם, והביטוי העכשווי שלה זה שהוא אוכל אותם. בסדר? כלומר, לאכול בעלי חיים זה סימן לאחדות של העולם החי. כשם שיש אחדות בתוך הגוף שלי, שהרי חלקי גופי אוכלים חלקי גופים האחרים, כן? הקיבה שלי למשל אוכלת חלקים מגופי, וגופי אוכל חלקים מהקיבה. כלומר, יש איזה מין מחזור של חומרים בתוך הגוף שלי, חילוף חומרים, וזה לא מפריע לאף אחד, בגלל שמדובר פה באחדות אחת. כמו כן, גם האדם ובעלי החיים הופכים להיות איזה מין גוף אחד ענק, שבתוכו יש חלקים שונים, האדם והבהמה. זאת היה התפיסה של הרמב"ן. כן.
זה חסד.
זה סוג של חסד. זה סוג של עילוי. כלומר, נפש האדם הופכת להיות משהו ענק, שמתפשט על כל העולם החי. כן, זה חסד גדול לאכול בעלי חיים, כן.
אז לפי זה גם מוסרי שבני אדם יאכלו אחד את השני.
לא.
למה לא?
בגלל שבני אדם אינם יכולים, כלומר, להעלות אחד את השני. כלומר, אם כשאני אוכל אותך, אני מעלה אותך, בסדר. אבל בדרך כלל, אני לא עושה אותך ליותר ממה שאני. כלומר, אתה אדם, אתה אדם, ואני אדם. אם אני אוכל אותך, לא שיניתי אותך.
אבל בעלי חיים אוכלים אחד
את
השני.
זה בעיה שלהם. אנחנו מדברים מה הבעיה של, מה האדם צריך לעשות. כן? האדם אוכל בעלי חיים ומרומם אותם למדרגת האדם.
אז בעלי חיים
תמאים
אפשר לרומם?
בעלי חיים תמאים, אז נוח היה אוכל אותם. הכל הותר.
אפשר לרומם?
השאלה היא למה התורה אסרה עלינו מספר בעלי חיים. כן? יש בעלי חיים שהתורה אסרה עלינו. מדוע היא אסרה? כי אנחנו צריכים גם להגיע למדרגה יותר עליונה, למדרגת הקדושה. ואת זה אנחנו לא מצליחים לעשות על ידי אכילת הזברות. גם כשאנחנו אוכלים ג'ירפה, אנחנו כן מצליחים להעלות אותה. זברה, אנחנו לא מצליחים להעלות. כן, זה, ג'ירפה היא קשרה. כן. לפי זה, אם אני לא אוכל בשר, אני גורם, אני בעצם אכזרי. אני מונע חסד מן העולם החי. כן? בתפיסה הזאת, זה לפי זה שהצמחונות אין לה מקום.
אז למה הרב אומר שצריך לחזור?
מי?
הרב, לעתיד לבוא,
שצריך לחזור. הרמב"ן לא אומר את זה. הרמב"ן לא אומר את זה. בסדר. עכשיו אנחנו עוברים לשיטה ההפוכה. לכאורה, שיטתו של הרב קוק. הרב קוק אומר, לא. עד רבה, היותר טוב זה שאדם לא יתאכזר על בעלי חיים, ולא יאכל בעלי חיים. זאת המעלה היותר עליונה. וזאת הייתה מדרגת האדם לפני המבול. מדוע הותרה אכילת בעלי חיים אחרי המבול? זאת פשרה. התחשבות בנפילתו המוסרית של האדם. ומאחר ואדם נפל ממדרגתו והתגלה כיצור אכזרי, אם שארית החמלה שנשארה בנפש האדם תופנה לבעלי חיים, האכזריות שבו תופנה לבני אדם. ואז האדם כבר לא יבחין בין האדם לבין הבהמה, ויהפוך לאוכל אדם. כפי שמצאנו אצל גדולי הנאצים, ימח שמם וזכרם תפו, מצאנו שהם היו פעמים רבות צמחוניים. מדוע? משום שהם הרגישו איזה שהם רגשי חמלה, שהיה צריך למצוא להם ביטוי. כלפי האדם הם לא הרגישו את החמלה הזאת. לכן יפנו את החמלה לבעלי חיים. לכן אומר הרב קוק, עדיף שהאנושות תהיה אוכלת בשר, כל זמן שהיא לא עלתה למדרגתה המוסרית הראשונה. בסדר? זה הרב אומר, כמובן, יש כמה אידיאליסטים שלהם כן ראוי להיות צמחוניים, וכן היה תלמידו של הרב הנזיר זצ"ל, של הרב קוק, הרב הנזיר זצ"ל, שהוא היה אכן צמחוני מסיבה זו. כן. נכון, בדיוק. כלומר, צריך לתת איזשהו ניקוז, זה צינור ניקוז ליצר הרע.
יש גם איזו ספרה כזו שמדברת מאותו גם על קורבנות, שבעצם היא גם אמצעי, זאת אומרת, יש את אחד השנים.
הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהקורבן, לכאורה, הוא התפשרות, הוא התפשרות עם האלילות. נכון. ככה משמע. כן. אז יוצא לפי זה לפי הרב קוק, צמחונות עדיפה על פני אכילת בשר. כן.
מה זה רק היה יחס של האדם הראשון שהוא קרא שמות לחיות? זה לא איזשהו סוג של יחס?
כן, זה סוג של יחס. אבל הוא לא עד כדי כך מעמיק. גם יש רדו, שהוא רודה בבר חיות. כן, יש כל מיני יחסים. אבל הוא התעמק כאשר בפועל האדם הציל את חייה בהמה. ככה אומר הרמב"ן. בסדר? יוצא לפי הרמב"ן שאכילת הבשר הוא פרי עילויה של האנושות, ולפי הרב קוק פרי ירידתה של האנושות. כן?
איזה שטר מאמן?
אני מאמץ את השיטה השלישית, שהיא השיטה של הרב צבי יהודה קוק. הרב צבי יהודה קוק בספרו אור לנתיבתי, במאמר הנקרא מאמר האחדות השלמה, נדמה לי ככה נקרא הספר, המאמר, מקשה קושיה רצינית מאוד על הצמחונות. הוא אומר, לאכול בעל חיים זה אכזרי, וגם לאכול מלפפון זה אכזרי. המלפפון היה חי, ואתה ניתקת אותו משורש חייו. כל סלט, הן של חסה והן של פטרוזיליה שאתה אוכל, בעצם אתה כובש את העולם תחתיך. מעשה שתלטני. וגם כאשר אתה נושם את האוויר והופך אותו מחמצן לדו תחמוצת הפחמן, וכן כאשר אתה דורך על האדמה וכובש אותה תחתיך, אתה בעצם בזה משנה את סדר העולם, אתה בעצם אלים. אז לכאורה, גם זה צריך להיות אסור. ובאמת, יש מן החכמים המזרחיים, במיוחד בבודהיזם, שרואים בקיום העולם הזה איזושהי מערה, איזושהי כללה. ולכן מעדיפים את ביטול הקיום על פני הקיום. את המוות על פני החיים. אבל הקושיה היא באמת קושיה רצינית. שמה תאמר, אומר הרב צבי יהודה, בסדר, בעל חיים מרגיש, צמח אינו מרגיש. ומתוך הנחה שבאמת צמח אינו מרגיש. אבל זה רק חילוק, כן, אמרתי בהנחה ש... אבל זה רק חילוקי מדרגות. זה דרגאי. זה לא משהו אבסולוטי. בסופו של דבר, מתוך הקושיה, מקדי קושיה, לא יצאנו. אלא מה צריך לומר? צריך לומר שכל מעשה בראשית לובין זה מזה. כך אומר המדרש. שהיום לובה מן הלילה, והלילה לובה מן היום. האדם לובה מבעלי חיים, בעלי חיים לובים מן האדם. כלומר, יש מחזורים כאלה. כלומר, האדם אוכל סטייקים, הסטייקים אכלו את החסה, החסה אכלה את האדמה, והאדמה אוכלת את האדם. כן, יש מחזור כזה, מחזור החיים. אז בעצם כולנו גוף אחד. זה קצת דומה לרמב"ן, נכון? אז לכאורה, זה לא שיטה שלישית, זה שיטת הרמב"ן. אבל אומר הרב ציודה משהו נוסף. אף על פי כן מצאנו במדרשים שיש ערך של שיבת הצמחונות לעתיד לבוא. אומר הרב ציודה, זה לא בגלל הפסקת האכזריות, כי זה לא אכזרי לאכול בשר, אלא זה בא משהו אחר לגמרי. זה בא מהתנוצצות העולם הבא. שבעולם הבא מפסיקה ההזדקקות של הנבראים זה לזה, וכל אחד מגלה את האלוהי שבו מתוך נקודתו העצמית. ואז בעצם הוא אפילו לא יצטרך לאכול בכלל. לא לאכול, לא בעלי חיים ולא חסה. כן, משה רבנו. כן, הוא ניזון מתוך נפשו. אז זאת אומרת שלעתיד לבוא גם חסה לא תאכל. וגם על הארץ לא תדרוך. כי כל אחד מבחינת עצמו מגלה את הערך האלוהי שבו. זה מה שנקרא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כן, לא ילמדו. כי ללמד, גם בזה יש בזה מידה של אלימות. אני לומד ממישהו, אני מזדקק לו. יש פה איזה משהו שהוא חדירה בלתי לגיטימית לתוך הישות שלי. אמן גם כן, זה משהו ביניים. זה משהו בין המצה לבין הלחם. זאת אומרת, אומר הרב צבי יהודה, שהצמחונות היא הסימון דרך לקראת המצב העליון ההוא. יאכל מה? לא יאכל בכלל. מה עדיף לעשות? תלוי, תלוי מי אתה ומה אתה. הכל לפי הנתיב האישי של האדם, כי כפי שאמר הבעל שם טוב, לכל אדם יש המסלול שלו, הדרך שלו בעבודת השם, שנאמר בשביל שלי נברא העולם. כן.
הרב, אין היה, זה הקול של הרב קוק או שקדם מהרץ יהודה התארץ?
הקול של הרב קוק.
אז יש איזה פסקה בעיניי שהרב קוק כותב על אכילת בשר, דווקא זה שכל אחד משלם את המס שלו,
כן.
וזה דווקא אכילת בשר ונותן לנו כוח להיות יותר חכמים.
כן, במצב הזה, במצב הירוד הזה. כן, טוב, כל טוב.